שומה בפרחי מדויה עם הרסילי יבשות לארבע לחמה ולבנה היא ידויה ובמינים של כל חסד בן האתר במיני חמה ובמי שמה כגם שנתה שלדנה עומיתנו בחר לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב ידם גורו רק נאמן ולכם ויתיה.
אז אמרנו ככה, אמרנו שצריך לעשות מדיטציה להבין סבל, צריך ללכת למקלט ולשמור על המוסף. עכשיו בואו נקרא את פסוק 14. לא תוכל להתקדם במהירות אל הדרך שהיא נעלה כל עוד לא השגת בסיס ראוי של גוף ושל תודעה. צנע אם כן ותרגל כיאות הסיכות שיאפשרו להשיגה. לכן חיוני למהר ולטהר עבירות וצחנת חטאי אהבה שביצעת בשלוש הדלתות, במיוחד מחמת מכשולים שחטאים שכאלו גורמים. על ארבעת הכוחות הסתמך בהתמדה ובהקפדה יתרה. אני היוגי תרגלתי כך, כזה היה אימוני. אם אל החופש קמה לבך, בוא הוצעד גם אתה מבנקי. אז הוא אומר לנו חד וחלק, אתם רוצים להתקדם אל הדרך הנעלה, כלומר אל ההערה, אתם חייבים לטהר את הגוף ולטהר את התודעה. זה בסיס ראוי. אתם חייבים לטהר את שני אלה. אז אם אתם רוצים להשיג את הטיהור הזה, חייבים לתרגל את הסיבות שיאפשרו לכם להשיג את הדברים האלה. ומה יאפשר להשיג את הדברים האלה? אז אמרנו מקלט, אמרנו שמירת המוסר, עכשיו הוא מוסיף לנו קטע נוסף, למרים נוסף, עוד שלב בדרך. הוא אומר, לכן חיוני למהר ולטהר עבירות וצחנת חטאי העבר, שביצעת בשלוש הדלתות. שלוש הדלתות מה זה? התנהגות, דיבור ומחשבה. זה שלוש הדלתות. זה שלושת הפתחים או שלוש הדלתות. דרכם אנחנו מתבטאים. זה שאנחנו יוצרים קרמה. אנחנו יוצרים קרמה במעשה, בדיבור ובמחשבה. זה שלוש הדלתות. ובעיקר איפה? בעיקר במחשבה. אז הוא אומר, עשינו המון חטאים בעבר, כי היינו בסמסרה הרבה זמן. אלה יושבים איתנו. הוא קורא לזה ממש במילה הזאת, צחנה. ואלה יושבים איתנו, ויוצרים לנו מכשולים אחר כך בדרך להערה. אנחנו לא יכולים להצליח באימון בגללם, ולכן חיוני לתאר אותם. לא הרבה להמרים אם מדברים על טיהור, מעניין. הוא מדבר על טיהור כאן. הוא אומר, אתה חייב להסתמך על ארבעת הכוחות, ולא סתם להסתמך עליהם, אלא בהתמדה. זה כמו מדיטציה, אחת לא עושה הבדל, צריך לעשות הרבה. צריך לעשות את הטקס הרבה. כל הזמן. אז בואו נדבר על ארבעת הכוחות, אחר כך שנגיע לעשות אותם, אתם כבר תדעו על מה אני מדברת. ואם עשיתם את קורס 6, אתם כבר יודעים, אז אני אחזור בשביל אלה שלא עשו. איך אומרים כוח בטיבטית? טופ. אז הם כולם הצטיימו בטופ. אז הראשון, אמרו טנגי טופ. טנגי טופ. טן פירושו בסיס, או יסוד, זה נקרא כוח הבסיס. טופ זה כוח. גי זה של, אז תן גי טופ, זה כוח הבסיס. מהו כוח הבסיס? הנה כוח הבסיס. אין טיהור בלי מקלט. המקלט הוא זה שמגן עלינו. מקלט בשלושת היעלומים. מקלט בתובנה של החוכמה בליבנו. הוא הבסיס. ממשילים את זה לכאילו, עשיתי איזה עבירה, חטאתי, נפלתי. שאני רוצה לקום. כדי לקום אני צריכה להתמך במשהו. התמיכה הזאת, הבסיס הזה, שממנו אני יכולה לקום, זה המקלט. זה המקלט בדרך הבודיסטית. תן גיטוק. זה השני. הימור נמפה? סון ג'ינפה? טוב. נמפה? סון ג'ינפה? טוב. טוב פירושו כוח. נמפה פירושו לחלוטין או לגמרי או באופן שלם. וסון ג'ינפה זה להשמיד. לחסל. להשמיד לגמרי. אז זה נקרא כוח ההשמד. שלוש, אמרו ניפה, ל, לרנדוקפה, טוב. ניפה זה מעשה רע, משהו רע. ל זה מעשה או קרמה. לרנדוקפה זה למנוע או לרסן, וטופ זה כוח. אז בו זה יהיה כוח הריסון. אז זה כוח שמרסן מעשיית מעשים שליליים. זה שלוש, זה ארבע, יהיה פה, קונטו, צ'ופה, טוב. יהיה פה, קונטו, צ'ופה, טוב. נהיה זה פירושו אנטידוט, לחפר על משהו, לתקן משהו. קונטו פירושו הכל. צ'ופה זה מעשים, וטופ זה כוח. אז הכוח שמתקן את המעשה, כוח מתקן. אז על כוח הבסיס דיברנו כבר. זה ללכת למקלט, לראות את היצורים מונעים על ידי השוקות שלהם, רצים ענה וענה ללא שום תכלית. מתישים את גופם על דברים חסי תכלית, ואחר כך צונחים כמו זבובים. רואים את זה ואומרים, אני רוצה מקלט מהדבר הזה. מקלט בדרך רוחנית שמביאה למקום הרבה 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 יותר טוב. לאושר של ממש. וזה גם בא עם בודיצ'יטה. אתה מסתכל עליהם ואתה מלא חמלה על חוסר התכלית בקיום שלהם, והם אפילו לא יודעים. יש להם פרספקטיבה של 5 דקות קדימה, או אולי 30 שנה קדימה, ואין להם מושג מה מחכה להם, הם לא מבינים בכלל את המציאות שלהם. לא מבינים מה מניע את הגלגל הזה, ולא רואים את האבסוק של מה שהם עושים. ומוגיעים את גופם בריצת עמוק אחרי דברים חסרי טעם, אחר כך הגוף מוטש, אחר כך בית חולים, בית אבות ונגמר. אז אנחנו לוקחים מקלט, קודם כל מבינים את זה, ומפתחים מוטיבציה של חמלה, של בודיצ'יטה. הכוח השני הוא כוח מאוד חשוב בתהליך, קראנו לו פה כוח ההשמד, והוא כוח של חרטה. הוא הכוח שבו אדם, עשיתי מעשה, גמרתי לעשות את המעשה, מישהו צרח, צרח לי חזרה, או התנקמתי במישהו, עשיתי איזו שטות כזאת. כי ככה אני מותנית לפעול. עבר זמן, התעוררתי, אוי מה עשיתי. אם מישהו מבין היטב קרמה ומבין היטב ריקות, מבין איך אנחנו שותלים קרמה בתודעה שלנו, אז מבין, עכשיו שתלתי זרע, והזרע הזה יישאר בתודעה שלי הרבה זמן עד שהוא יוכל לתאר אותו, או עד שהוא יפשיל, הוא יגרום לי הרבה סבל. אז החרטה פה זה צורה של חוכמה, זה צורה של חוכמה שמבינה מה קרה כאן. זה בגלל שאני מבינה קרמה וריקות, עכשיו אני מסתכלת על מה שעשיתי ואני מבינה את המשמעות של זה. אני מבינה שעכשיו יגרום לי סבל. אם יש לכם ימים שאתם מתהלכים, היום קמתי מצב רוח רע, לא יודעת מה קרה, קמתי על צד שמאל. וזה יכול לקחת לכם שבוע של צד שמאל כזה, ואתם אפילו לא יודעים למה. זה הרבה פעמים אחד כזה, שעשיתם משהו ואתם אפילו לא זוכרים, והוא מאחיר את השלווה שלכם הרבה זמן. החלטה הזאת היא רק יכולה לבוא מתוך ההבנה של קרמה וריקות. אחרת זה רגשי אשמה ואחרת זה לא שווה כלום. זה לא מבטל את הכוח של זה. כדי לבטל את הכוח של זה, אתם צריכים לעמוד בשתי רגליים על הבסיס הזה של חוכמה, שמבינה מה מניע את גלגלי העולם הזה, מה מניע את המציאות שלי, המעשים שלי. אז עשיתי עכשיו מעשה, הוא היה שטות, הוא יגרום לי סבל. בדיוק מה שאני שונאת עשיתי למישהו, מובטח עכשיו שזה עוד פעם יבוא אליי. יצרתי את זה עכשיו במו ידיי. אז החרטה הזאת מה שאנחנו קוראים חרטה שמבוססת בחוכמה, אנחנו קוראים לה פה כוח ההשמד, כי היישום של החוכמה על המעשה הזה מתחיל להשמיד את הכוח שלו. כי כשאני מבינה, אני אפסיק לעשות את זה בעתיד. זה הכוח השני. וככל שיודעים יותר, ככל שלומדים יותר ומתרגלים יותר ומבינים יותר, קרמה וריקות, ככה הצד שמאל הזה שאתם קמים יבוא יותר חזק. בעקבות כל מעשה כזה, החרטה תהיה יותר עמוקה, כי המוחשיות של התוצאה תלך ותגדל. כרגע זה אולי תיאורטי, אמרו לי בכיתה שאם אני עושה את זה, זה מה שיקרה לי. אבל ככל שאתם מתרגלים יותר בעצמכם, זה יותר מוחשי לכם האמת של זה. ואז התגובה, החרטה תהיה עמוקה יותר, ותקומו בצד שמאל כמה פעמים, וזה בסדר, זה פרפקט. זה מטהר את הקרמה. אז זה הכוח השני. אז החרטה כאמור מוחקת חלק ניכר מהקרמה של המעשה, אבל לא הכל, בגלל זה צריך עוד שני כוחות. לא מספיק. אז צריך חרטה שמתבססת בחוכמה, והכוח השלישי, קראנו לו כוח הריסון, ומה שמניע אותו זה הכוח השני. הכוח השני, החרטה, מבינה את האיוולת במה שעשיתי, ולכן אני אומרת, זה יגרום לי סבל, אני לא רוצה לעשות יותר דברים כאלה. אני עייפה מלסבול, אני לא אעשה את זה יותר. ואז אני יותר מונעת להתרסם בעתיד. יהיה לי יותר אולי מודעות ומוטיבציה בעתיד, מניע להתרסם. הכוח של הריסון בא מתוך ההבנה עד כמה קשה לשרש זרעים קרמיים. מאוד קשה לשרש זרעים קרמיים. כדי שארבעת הכוחות יצליחו, צריך להפעיל אותם הרבה, תלוי בחומרת המעשה כמובן, אבל בדרך כלל צריך להפעיל אותם הרבה זמן עם הרבה כוונה כדי שהם יצליחו. אז הכוח של החרטה בין השאר מבין את זה. ולכן ככל שיש יותר הבנה, ככל שיש יותר חוכמה, ככל שיש לכם יותר תובנה אישית לתוך המנגנון של קרמה, איך הוא עובד, לא רק תיאורטית בספרים, אלא אישית, שאתם מבינים איך זה עובד, ככה אתם יותר תהיו מונעים לרסן את עצמכם. ואם אתם מחליטים שלא לחזור על המעשה, זה כוח הריסון. קודם כל חשוב שההחלטה כזאת לא לחזור על המעשה, בדרך כלל צריכה להיות מלווה בפרק זמן. זאת אומרת, לא לעשות החלטה גלובלית, כי לא תעמדו בה. כי אנחנו מותנים אחרת, יש לנו הרגלים גרועים. לא נעמוד בזה. אז אנחנו צריכים לשים פרק זמן. אז אם יש לי הרגל להיות ביקורתית, ואני כבר מבינה היטב את הסבל שזה מבין. אז עכשיו כשבורח לי, יש חרטה, ואז אני אומרת להתרסן, אבל אם אני אגיד אני לעולם לא אבקר אנשים, אני יודעת שזה עוד יברח. אז אני אומרת, אוקיי, 24 שעות הבאות, מה שהם לא יעשו, אני לא אגיד אף מילה. ואני לא אחשוב שום דבר. אני אקבל את מה שקורה. זה יהיה פרפקט מה שהם עושים. יום אחד רק, יום אחד, מה שהם עושים זה פרפקט. אני לא מבקרת. או שאני עומדת בזה או שלא. אבל אני לא אשים לעצמי פרק זמן שאני לא אוכל לעמוד בו, כי אז ברור שאני קשה, זה לא כוח ריסון. עכשיו, אל תמיתו בערכו של כוח ריסון. אמנם המעשה כבר בוצע, אבל יש לזה כוח עצום. בהדרגה בהדרגה, אתם יוצרים מחשבה חדשה, שנוגדת את הדבר הזה. הריסון הזה מתחיל לחרסם בכוח של הנגע הרוחני שגרם לי לבקר. התוצאה היא שכשמתחילים להפעיל את הכוח המרסן, תוך זמן די קצר, אתם אומנם מתרסנים באופן טבעי. פחות בא לבקר ויותר ויותר יש קבלה ויותר ויותר יש נחת רוח ומתפנה ספייס במיינד. כבר לא ביקרתי ואחר כך הם כועסים לחזרה ואחר כך אתה מרגיש השם ואחר כך זה כבד ואחר כך אי אפשר לעשות מדיטציה כמו שצריך. מתפנה ספייס, יש יותר שקט, יש יותר אושר, יש יותר זמן בחיים. לא צריך להתעסק עם זה, אפשר ללכת קדימה, אפשר לעשות טוב בעולם. הייתי אומרת שזה הכוח העיקרי, הכוח של הריסון. הכוח הזה, יש בו קרמה מאוד חזקה. אז אם מישהו אמר משהו שמקפיץ אתכם, ואתם עומדים לענות להם חזרה, ואתם פותחים את הפה ואתם נזכרים, ואתם סוגרים את הפה חזרה, אפילו באמצע מילה, חלתם להגיד, לא חשוב. יש לזה כוח עצום, זה שוטל קרמות נגדות שמתארות את הקרמות האלה. אז אתם אולי לא מסוגלים להגיד לו מילה טובה כשהוא צורך אליכם, זה בסדר. אתם תגיעו גם לשם. אז חשוב החרטה. זה חשוב, זה חלק מהטיפול. טיפול הוא שתיקחו את מלוא האחריות על מה שקורה, שתבינו מה שתלתם פה. אתם צריכים להכיר באיוולת של זה. לא שלכם, של המעשה. אל תתחילו לשים על עצמכם תוויות, כי זה מחזק בורות. אין לכם תכונה להיות ככה או אחרת מצד עצמכם. זה נינפה, אתם זוכרים? אין לכם שום תכונות, אתם ריקי. אל תתחילו לשים תוויות, אני טיפשה או אני ככה או אני ככה. לא, המעשה הזה הוא טיפשי. למה הוא טיפשי? כי הוא יגרום לי לסבול. אז חשוב להרגיש רע עוד את המעשה, זה כן חשוב. וחשוב לעשות החלטה נחושה לרסן את עצמכם מהמעשה הזה. זה מה שמתאר את הקרמה. צריך גם את הכוח הרביעי. הכוח הרביעי זה הכוח של התיקון, הכוח המתקן. והכוח המתקן הוא הכפרה. אתם צריכים לחפר על המעשה. צריכים לעשות מעשה נוגד. אז אם זה היה אקט של הריגה, אז צריך לטפל באנשים או לדאוג לחולים. לאורך זמן, תלוי בחומרת המעשה, אם הרקתם בן אדם או בני אדם או עובר, לאורך זמן, לפרק זמן. לחזור שוב ושוב. אתם מכירים את הסיפור על האיש עם הכבשים, נכון? זה אדם שהוא מהקהילה הקלמוקית בניו ג'רזי. הקלמוקים זה המונגולים שגרים בניו ג'רזי. ההיסטוריה הולכת אחורה לג'ינגיס חאן. ג'ינגיס חאן כבש את אירופה ושלח חילות לכל מיני מקומות. ואחר כך, האחיין של סאקיה פנדיטה שהזכרתי את שמו קודם, הוא הגיע למונגוליה והוא אמיר את דתו של מקן והוא נהיה בודיסט. והוא החליף לסגת, מספיק עם הכיבושים האלה, מספיק עם המלחמות, אמר כולם לחזור הביתה. אבל חלקם לא יצטרכו לחזור. הם התיישבו שם, ואלה הקלמוקים. הם הפכו לבודיסטים, והם נשארו באירופה. והם היו כמה מאות שנים באירופה. הם שמרו על השפה שלהם, והם תרגלו בודיזם טיבטי. הרוסים רדפו אותם הרבה שנים. וכשהגיעה מלחמת העולם השנייה, אז גם היטלר רדף אותם, אז הם ירדפו מכל הצדדים. הם מאוד סבלו, והרבה מהם עזבו את רוסיה, ואחרי המלחמה התפזרו בכל אירופה. יש מהם שהתיישבו ביוגוסלביה, הרבה בצרפת. אחרי מלחמת העולם השנייה, היו הרבה פליטים ביניהם. יש קרן שנקראת קרן טולסטוי, שהשאיר לב טולסטוי, זה שכתב מלחמה ושלום, ומהקרן הזאת קנו להם אדמות בניו ג'רזי. והאוול. והם באו בחוסר כל, אז נתנו להם קרקעות, אבל לא היה להם כסף לבנות. אז הם בנו פחונים ומעברות. וזאת השכונה עד היום נראית. לא הרבה יותר טוב. זה אחד המקומות הכי מסכנים בניו ג'רזי. אבל מכיוון שהם היו בודיסטים, הם הקימו שם שלושה מקדשים בודיסטים. בשכונה הזאת יש שלושה מקדשים בודיסטים. אחד מהם יפהפה, ציורי קיר ומה לא. והגיעו לשם נזירים טיבטים ולמות, והתיישבו שם. אחר כך הנזירים הזדקנו ולמות הזדקנו, והקהילה התבגרה, והדור הצעיר של הקהילה הקלמוקית שתמך בנזירים האלה, כבר לא היה מעוניין בבודיזם ועזבו את הבית. וכבר לא הייתה צמיחה, הלמות נפטרו, הנזרים נפטרו, ובנזרים אין למה עכשיו. המקדש שלנו, ראשי גמפלינג, הקהילה הקלמוקית, פנו לדלי למה, אמרו תשלח לנו למה, אין לנו למה. ובשנות ה-70 הדלי למה שלח את קן רמפוצ'ה לשם. זה התבונה של הדלי למה. אז הוא לא היה קן רמפוצ'ה, אז הוא היה הגשת בסנטרצ'י. הוא עוד לא היה אז ראש מנזר, אבל הוא היה לרמפ הגשת. כשהם עושים את המבחנים של הגשא, שזה בחינה גדולה על כל החומר שהם למדו 25 שנה, והיא בעל פה והיא מול קהל גדול, וכולם יכולים לבחון אותו, הוא צריך להיכנס לפולמוס עם כולם ולנצח את כולם, זה בשביל גשא. אחר כך השניים המצטיינים ביותר, אלה שגומרים בהצטיינות יתרה, הם נקראים לרמפ הגשא. אז אלה העילויים. אז הוא לרמפ הגשא. הוא עילוי גדול. ואחר כך הוא הלך לקולג' הטנטרי, ונהיה סגן ראש הקולג', ומלא הסינים הוא היה נהיה ראש הקולג' והיה נהיה ראש זר נגילוקפה, זה כן רמפוצ'ה שלנו. אבל הסינים באו, וקולג' הטנטרי נחרב, והוא עזר הרבה בשיקום סרנאי בהודו, ואז הדלי למה שלח אותו לקהילה הקלמוקית בניו ג'רזי, מקום קטן, קהילה חסרת אמצעים, ושם הוא שלח את העילוי הגדול. במשך כמה שנים, כן רמפוצ'ה היה שם בלי שום מקורות מחיה כמעט, יש שמייקל הגיע בשלב מסוים, אחרי שהדלאי לאמה שלח אותו להיות עם קנרים פה, שאל אותו, אם אני חוזר לארצות הברית, איפה אני יכול ללמוד? אז הוא אמר לו, תלך לניו ג'רזי. וגשם מייקל גדל בפיניקס, אריזונה, והחוף הקנס הפציפי בקליפורניה, עשה הרבה גלישה על הגלים, ובשבילו לבוא למעברה הזאת בניו ג'רזי, זה ממש היה סוף העולם בשבילו. אבל שם היה למה. וזה מה שהוא לימד אותנו אתמול, נו, מה? אתם מפוגשים את הלמה, אתם הולכים עם הלמה. שום דבר כבר לא משנה. תעזבו את הגלים, תעזבו את הגלשנים, הולכים ללמה. הוא מספר שבא מישהו לבקר בטמפל, והלמה אומר לו, לך תכין לו כוס קפה. והוא שואל אותו, איך אתה אוהב את הקפה שלך? והוא אומר, תשים קצת חלב, הוא פותח את המקרר ואין חלב, אין כלום. וזה, העילוי הגדול יושב שם. ואז בא גשם מייקל, ואז בא למה ארט, ואחר כך לאט לאט הקהילה גדלה, וככה אתם מקבלים את הדרמה. זה איך שאתם מקבלים את הדרמה. אז איך הגיע הדרמה? בזכות ג'ינגיס חאן. אם תסתכלו אחורה על ההיסטוריה הזאת, הכל היה בנוי כדי שאתם תקבלו את זה. ג'ינגיס חאן עשה את מה שעשה בשבילכם, וסטלין והיטלר עשו מה שעשו בשבילכם, והסינים עשו מה שעשו בשבילכם, והדלאי לאמה עשה מה שעשו בשבילכם, וגשם מייקל וכן רפשי, הכל כדי שזה יגיע אליכם. אז איך הגעתי לכל הסיפור הזה? אז הקלמוקי המסכן הזה, המשפחה שלו התיישבה בצרפת אחרי המלחמה. ואחר כך, שנות ה-60, הם באו לארצות הברית. והתיישבו יחד עם הקלמוקים האחרים שכבר ישבו בניו ג'רזי, בפרי אולד אקרס בהאוול. ומיד איכשהו מה, ישר לקחו אותו לווייטנאם. הוא אפילו לא דיבר אנגלית. תקעו לו רובה ביד, עכשיו תלך תירה בג'ונגל. זה מה שהוא עשה. אחר כך הוא חזר, עם הלם קרב קשה מאוד. בא לקן רמפוצ'ה וסיפר לו, הייתי בווייטנאם, יריתי בג'ונגלים, אני בטוח שרקתי הרבה אנשים למיוח שלא לא ראיתי. מה לעשות? אז קן רמפוצ'ה, שהכיר את המשפחה, והוא ידע שאבא שלו היה מגדל כבשים למאכל, לחלב, לבשר, לשחיטה. הוא אמר, תקנה מאבא שלך את הכבשים, ואתה תגדל אותם עד שימותו מיטה טבעית. אז זה מה שהוא עשה, הוא גידל שני כבשים בחצר שלו, וזה לקח 14 שנה. אז זאת קהילה מאוד מעניינת, אנחנו עברנו לגור שם שנתיים לפני מותו של רינפוצ'ה, כשרצינו להתקרב אליו. גרנו קודם רבע שעה משם, במשך 10 שנים אפילו לא שמענו על רינפוצ'ה. הקרמה הייתה צריכה להפשיב. אז זה בעניין הכוח המתקם. אז זה גומר את שיעור 9. יש שאלות. האם היהלום של הבודה סנגה דרמה, כמו הערך האריסטוטלי עצמו, כיסאיות וכו'? אתוודא ואומר שאני לא יודעת יותר מדי על הערך האריסטוטלי. אם את תכוונת לרעיון, לאידאה, אני חושבת שהאידאות זה יותר המושגים שאנחנו מדברים, שאנחנו מדברים איך אנחנו תופסים את העולם, דרך מושגים. זה מה שמדיאבינקה מדברת על השלכות, הכל תווית ומושג. דרך אגב, הם הגיעו לשם. יש השפעה חזקה של היוונים על הבודיזם, הלוגיקה וכל הפולמוס, כל זה בא מהיוונים. זה נכון שכרגע, עד שלא ראינו ריקות ישירות בעצמנו, שלושת היהלומים זה בגדר מושג בראש שלנו. אבל מבחינה זאת זה לא שונה מכל דבר אחר. יש פה עוד שאלה. מה זה לראות ריקות ישירות? האם זה לא סתירה? הריקות משמע שאין מה לראות. כן, אנחנו לא רואים בעיניים, לא בעיני הבשר ודם, כי עיני בשר ודם רואות אובייקטים של החושים. הריקות היא לא אובייקט של החושים. עוד יותר גרוע, אפילו לא אובייקט של המחשבה, של המחשבה המושגית. וכמעט כל מחשבה שיש לנו לרובנו היא מושגית. היא קונספטואלית. אנחנו חושבים במילים, במושגים, בתמונות, בהשלכות. זה איך שאנחנו חושבים. אז כשאנחנו אומרים ראייה ישירה של ריקות, אנחנו מתכוונים ראייה בעין החוכמה. לכן כל כך קשה לראות אותה. כי לא יכולים לראות אותה בעין, ואפילו לא במחשבה. וצריך להגיע לרמה העמוקה הזאת של מדיטציה, ואז במדיטציה לא קונספטואלית, אחרי שקודם למדנו הרבה הרבה על ריקות, ומכוונים את המדיטציה אל הריקות, רק אז אפשר לראות את הישירות. אז הראייה היא פה במרכאות. אין שום אמצעי פיזי שדרכו רואים ריקות ישירות. אבל זה כן תובנה שקשורה לזרימת האנרגיה בערוצים. האם את יכולה להסביר שוב את מהות הקפיצה הפילוסופית שעושים על מנת להסביר שמיינד שלנו היה קיים קודם? אשמח הדוגמה שהוא בעתיד יכול להיות במקומות אחרים, חלום, דמיון וכו'. הדוגמה הזאת רק מתחילה את הדיון להמחיש שהמיינד הוא לא כמו הגוף. זה המטרה של הדוגמה הזאת. שהמיינד יכול ללכת לעבר, לעתיד, לארצות הברית, המיינד הוא לא מוגבל במקום ובזמן. הוא שונה לגמרי מהגוף, ולכן זה שהגוף מת, אי אפשר להקיש ממנו שגם המיינד נפסק. אז אחרי שכבר עושים את ההפרדה בין המיינד והגוף, עכשיו אנחנו מסתכלים, כל התהליך הזה שדרמקירטי מוביל אותנו, לאט לאט, אם ככה, מאיפה בא המיינד שלי? אם הוא דבר משתנה, חייבת להיות לו סיבה. אם חייבת להיות לו סיבה, איפה יכולה להיות הסיבה הזאת? האם היא יכולה להיות בגוף? אנחנו אומרים לא, היא לא יכולה להיות בגוף, כי הסיבה החומית תמיד דומה לתוצאה, והתוצאה היא לא פיזית, אז זה לא יכול להיות בגוף. אוקיי, אז אם זה לא יכול להיות בגוף, אז איפה יכולה להיות הסיבה למיינד? חייבת להיות במיינד. עכשיו אנחנו הולכים ושואלים, אז באיזה מיינד? אולי במיינד של ההורים. ואז אנחנו אומרים, אם המיינד של ההורים היה גורם שמייצר את המיינד שלי, אז אני הייתי צריכה להיות כמו ההורים. אבל אנחנו יודעים כולנו, יש ילדים שדומים כמו ההורים, ויש ילדים שבכלל לא דומים. אז זה לא יכול להיות במיינד של ההורים. ואם ככה זה מוכרח להיות במיינד שלי. ואז אנחנו מחפשים אחורה, ואז הולכים לרגעים הראשונים של התינוק, ומשתכנעים של התינוק יש מיינד, כי הוא בוחר, הוא כבר לא מרוצה, נכון? הוא נולד כבר עם מיינד סמסרי. לפני שהיה לו ברגע הלידה, היה לו מיינד רגע לפני הלידה. וגם רגע לפני זה ורגע לפני זה. אנחנו יודעים שלעובר יש תחושות וכך הלאה. ואם לעובר היה מיינד, אז אנחנו הולכים לעובר ברגע ההתעברות, כבר היה שם מיינד. מאיפה מיינד הזה בא? גם לזה הייתה צריכה להיות סיבה. מאיפה יכולה להיות הסיבה הזאת? ואז אנחנו חוזרים ומקישים באופן לוגי שמוכח היה להיות קיום קודם. הספק יגור איתך הרבה זמן עד שתראי ריקות ישירות. אבל בינתיים אולי נוכל להפחית אותו במידה מספקת שתתתחיל להקשיב לכל השאר. ואז דיינו. כי אז תראי ריקות ישירות ואז תראי בעצמו. אז אני לא אחזור לכל קורס ארבע כאן, אבל זה המקום להקשיב לו. האם נכון להגיד שהבודה הוא הכל? גם המורה, גם התלמיד וגם הלימוד, וכן גם אנחנו בפוטנציאל. אני עונה על החלק השני. בוודאי יש לנו בודה נייצ'ר. יש לנו פוטנציאל להיות בודה. מה מבטיח שיש לנו את הפוטנציאל הזה? הריקות. הריקות שלנו. וצריך כמובן לעשות מדיטציות על הריקות כדי לשכנע בריקות שלי. ובגלל שהגוף שלי ריק, התודעה שלי ריקה, חמשת המצבורים שלי ריקים, הריקות שלהם מאפשרת שינוי, מאפשרת התמרה של התודעה בטח, ובהדרגה גם של הגוף, כי הגוף משקף את התודעה. בסופו של דבר הגיע להיות בודה, וכשהגיע להיות בודה עדיין יהיה ריקה, זה הדבר היחיד שיהיה דומה. הדבר היחיד שיהיה דומה בין הקיום הסמסרי והנוכחי שלי, ובין המיינד הסמסרי שלי, ובין המיינד של הבודה והגוף של הבודה, זה הריקות. כל השאר לא דומה בכלל. בגלל הריקות זה מה שמאפשר לי להיות בודה ואני אהיה בודה. זה הבודה נייצ'ר. הריקות. אז יש לנו את הפוטנציאל לגמרי, אחרת בשביל מה אנחנו מדברים. בוודאי. לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל להגיע להערה. האם נכון להגיד שהבודה הוא הכל? שוב אני רוצה להסתמך על ריקות. ככל שהתובנה שלי של ריקות הולכת ומשתכללת, ככה אני יכולה יותר ויותר לזהות את הבודה בהכל. ואת המורה בהכל. אבל אם עוד אין לי רמה כזו של תובנה, זה לא ממשי בשבילי. ואז זה לא יהיה נכון בשבילי להגיד את זה. זה כמו שהאיש הוא לא איש רע מצד עצמו, אבל הוא מופיע לי כרע ולכן כרגע הוא רע. אז אני לא יכולה להגיד באופן אבסולוטי איך זה, אני יכולה להגיד, זה תמיד יחסית לעיני המתבונן. אז אם יש לי עדיין מידה רבה של בורות, אז אני לא רואה את הדברים האלה, ואז זה לא נכון. כשיש לי פחות בורות, זה יהיה נכון בשביל. איך ידעו ההודים לחיות נכון ולנהוג דרמה, ולא טעו כמונו להתחיל בסבל ואחר כך לתהות אחר מקורותיו? מאיפה החוכמה הזאת? הם טעו בדיוק כמונו. לא רק זה, אלא שהבודה היה בדיוק כמונו, והוא מספר על זה הרבה בסיפורי הלידה שלו, בסיפורי הגלגולים שלו. בגלל זה הוא נהיה בודה. בגלל שהוא עבר את כל המסלול, הוא היה בדיוק כמונו, שרוי בסמסרה ובסבל, ועשה את התהליך, ולכן הוא מסוגל ללמד אותנו. זה מה שהופך אותו למורה, זה גם קורס 4. הוא נפלא, אני מאוד אוהבת אותו. בגלל שהוא עבר את הדרך, הוא רואה איפה אנחנו נמצאים, כי הוא היה שם. הוא יצא משם. בגלל זה הוא פיתח את החמלה הגדולה, והחמלה הגדולה היא שאפשרה לו לפתח את היכולת ללמד את זה. בגלל שהוא כל כך חומל עלינו. ולכן זה מה שעושה אותו למורה כל כך נפלא, ולכן הוא קדוש. לימדו אותי בחיים שלי לאבד דברים ולסבול כדי להעריך אותם. הייתכן, ובגלל זה אני יושבת כאן ומוגנטת איפה שתתיך. אני חושבת שאת לא יודעת התשובה.
אני מגיעה לאיזושהי מחשבה שאם מרצים שלנו מרקים, אני לוקחת בחשבון שכמה אנשים נאמר עושים את זה, מעצים רעים, ואני לוקחת את זה מעצים הרעים שלהם הם ריקים. אז אני מסירה את הקיפה הזאת של המעצים, ונשארים עם בני האדם, יש לנו לא כל כך גם לך.
כן.
נכון?
פרפקט.
אז
זה מה שאנשים עושים. ואומר לנו מאסטר שאנטידב, נורא יפה. הוא אומר, אנשים אפילו הולכים והורגים את עצמם ומרעילים את עצמם וקופצים מן הסלע וגורמים לעצמם בלי סוף סבל. אז מה אנחנו נצפה שהם לא יזיקו לאחרים? הם לא מבינים. עכשיו, כשאת מתחילה לרכוש תובנה, אז את צריכה לבוא ולעזור להם. הם אפילו לא יודעים לעזור לעצמם, אפילו לא יודעים מה לשאול, הם בחזקת מי שאינו יודע מה לשאול. עכשיו, האחריות כולה עלייך, גם ללמד אותם לשאול את השאלה, וגם לעזור להם לענות את התשובה. הכל. הכל. תודה רבה. תודה רבה. תודה
רבה. עם הצי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד למלאתה בליבי ירחנה וחגישנה כגן של עדנת הערה, לליבי ירחנה ולך הגישנה, כגן של עדנת הערה, עומיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב. מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגדים נזכבי אשר משני ארץ הם נותי ובכך לא יזכו בגופים נזכבי אשר משני